שיעור יהיה לרפואה שלמה של רחל בת שושנה זרה, ולהבדיל לעילוי נשמתה של רבקה בת מזל טוב. רפואה שלמה למלכה בת שמחה רות בת מרים. דבר בשם, אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו על שיר השירים, שיעור טט, והפסוק הבא: אני חבצל את השרון, שושנת העמקים. מי מדבר? כנסת ישראל. כנסת ישראל נקראת אני. אני זה השם של המלכות, בעין בית שמות, השם המרכזי שמסמל את המלכות, את הנקבה, זה השם אני. השם אני זה ישות, זה מגלה את הכתר העליון שנקרא אין. תשימו לב, אותם מותיות, אותו דבר. האין הופך להיות אני. אין סוף שהופך להיות אני, שמתגלה בה אני. בפסיכולוגיה יש מדרגה מאוד מעניינת בעניין הזה, כן? האני הפנימי, האני של האדם, שבעצם הגילוי של האין מופיע במציאות הפנימית של האדם. ובכלל, כנסת ישראל נקראת אני. בעין בצמות, אני לא יכול לפרט עכשיו את כל הפרטים, אבל מי שכבר יודע, השם המרכזי הוא בעצם שם המלכות. אני חבצל את השרון. המלכות נקראת אני, והיא הגילוי של אין. אלא שכשנמצאת בספל המדרגה, אזי אין הכר בחשיבותה. כלומר, בדרך כלל, אנחנו מזלזלים במלכות. למה? כי הספירה האחרונה, אבן מעשו הבונים, חושבים שזה לא דבר חשוב. מה זה הספירה החשובה? כתר. כולם יגידו, כתר, כתר, כן. זה לא נכון. זאת בעיה לחשוב בצורה כזאת. זאת לא חשיבה יהודית. היהדות להפך אומרת לנו שצריך לתת חשיבות דווקא לגילוי ולא לפוטנציאל. זאת אומרת שהדבר הכי חשוב בסופו של דבר זה מה שמתגלה, זה מה שמעניין אותנו. גם לאדם יש חוכמה, אבל זה לא מעניין את אף אחד. מה שמעניין את האנשים זה בעצם המידות של אותו אדם. זאת אומרת, הגילוי שלו, כשהחוכמה הזאת יורדת לביטוי בחיים. אותו דבר עם הבורא. הקדוש ברוך הוא גם כן, יש לו חוכמה אינסופית. אבל מה שהוא מגלה לנו זה המידות שלו במספר 7, כמו שבעת ימי השבוע. הוא לא מגלה לנו 10 ימים, למרות שיש 10 ספירות, היינו צריכים להיות בעולם הזה עם 10 ימים, אלא שהשכל שלו הוא בנסתרות, ומה שחשוב לנו לקבל ממנו זה המידות שלו. וכשאנחנו מקבלים ממידותיו, אנחנו לומדים גם אלינו, בעניין שלנו, שמה שחשוב בעצם זה מה שאני מעביר הלאה. מה שאני מעביר הלאה זה דווקא מה שמתלבש בחלקים התחתונים. לכן, בדרך כלל המלכות, בגלל שהיא מאוד מאוד קרובה לעולמות התחתונים, שהם כבר יוצאים החוצה, אז לא נותנים חשיבות למלכות. וזאת בעיה, כי אין היכר. למרות היותה שושנה, שריחה הטוב מתפשט ממנה מרוב קדושתה. כן, תשימו לב לפסוק: אני חבצל את השרון, שושנת העמקים. מה זה שושנת העמקים? אני בעומק, למטה, אבל אני שושנה. מה יש לשושנה? ריח, ריח טוב. אז אומרת כנסת ישראל, ולמרות היותה שושנה, שריחה הטוב מתפשט ממנה מרוב קדושתה, הנה, אחרי שנפלה ממדרגתה, היא שושנת העמקים. שושנה שירדה לעומק. היה לה מקום גבוה, אבל היא יורדת למקום שנקרא לילה. המלכות יורדת ללילה. המלכות קרובה לחיצונים. רגליה יורדות מוות. היא מאוד קרובה לקליפות. ולכן הנחש הולך דווקא אצל חווה, אצל הנקבה, לא אצל הזכר. כי היא קרובה יותר אל המציאות הנחשית. גם חווה אימנו בעולם הזה היא רמז לנוקבה. כן, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. כלומר, מה שיש בעולמות העליונים, בספירות, מופיע גם בבריאת העולם, אצל אדם וחווה. אדם הוא כדוגמת זעיר אנפין, תפארת, וחווה כדוגמת המלכות. הנחש, שזה העולמות החיצוניים, הם יותר קרובים למלכות. לכן הנחש הולך לפתות דווקא את חווה, כי הוא לא יכול לעבור ישירות אל אדם. הוא קודם כל מטפל בחווה, ואחרי זה חווה נותנת לאדם גם כן לאכול. אם זה לא מובן, תצביעו, אני אנסה להסביר את זה בצורה אחרת. אם לא הצבעתם, אני מבין שהבנתם. זאת אומרת שהשושנה, כנסת ישראל, יש לה כוח עצום מאוד. היא שורשה למעלה, במדרגה העליונה מאוד שנקראת רדלה בתורת הקבלה, אבל יורדת עד לגילוי התחתון. מצד אחד זה ירידה גדולה, מצד שני זה מראה שיש לה גמישות. לכן האישה הרבה יותר גמישה מהגבר. היא יכולה לתפוס צורות, היא יכולה לקבל מדרגות, שהגבר הוא הרבה יותר עיקף, עקשן, קשה לו לזוז. המלכות עולה ויורדת, כמו הירח. לפעמים חסר, לפעמים מלא. השמש תמיד עומדת. אז זה הכוח של האישה, דווקא בגמישות הזאת. כי מי שגמיש, לא נשבר. מי שקשה, כשהוא נשבר, הוא נשבר. האישה מתקפלת, אבל לא נשברת. הגבר לא מתקפל, אז הוא נשבר. זאת אומרת שיש כאן עניין לבנות מדרגה ולדעת מה זה כנסת ישראל. אם האישה היא דוגמתה של כנסת ישראל דווקא, זאת אומרת שכנסת ישראל יכולים לקפל אותה במשך ההיסטוריה, אבל היא אף פעם לא תסבל. למה? יש לכנסת ישראל גמישות. איך אנחנו רואים בפסוק הזה שיש לה גמישות? מה זה גמישות? מה זה אדם גמיש? הוא יכול להשתנות לפי המצב. הוא מתאים את עצמו למצב. לכן היא נקראת שושנה, בגלל שיש לה שינויים כל הזמן. אוקיי? אז השושנה זה שורש השינוי. זה הכוח של המלכות. היכולת להשתנות לפי המצבים. להתאים את עצמי לדור. להתאים את עצמי למה שקורה ביקום. זה מין חוש מיוחד שניתן לכנסת ישראל להיות בשינוי הזה יש בעצם מוטציה, כן, שינוי שנותן חיים הרבה יותר חזקים. יש למשל בעולם שלנו חרקים שיש להם את הכוח הזה, הם מסתנים לפי החומרים ששמים עליהם, הם בונים מערכת חדשה כדי להתאים ולשרוד גם במצבים קשים. כנסת ישראל זה מציא אותה. אין מצב שעם יכול להיות דבר חולק. אין מצב שעם יכול לשרוד כמו מה שהיה בגלות, בשואה. ועם ישראל שורד וממשיך. אז אני חבטל את השרות, יש לי מדרגה גדולה מאוד, אבל שושנת העמקים, השושנה שיכולה לרדת עד לעומק של העולמות האלה.
זה
נמצא
שאני
מקביע,
שאני מקביע?
היא יורדת, בכל מדרגה יש את המלכות של אותו עולם, אבל היא כבר בעולם האצילות, נגיד שזה עולם האצילות, יש לה כבר יציאה לעולמות של ביה. של בריאה יצירה ועשייה, זאת אומרת שהיא יוצאת מרשות היחיד ויורדת במשך השבוע לרשות הרבים. רגליה יורדות מוות, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. מה שאנחנו אומרים באשת חי. אשת חי זאת היא, המלכות. יש לה את האפשרות לקום בלילה. לילה זה גלות, בוקר זה גאולה, לילה זה גלות. בלילה קשה יותר, צריך אמונה, ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. זאת אומרת, צריך הרבה אמונה בלילה. ולכן המלכות יש לה אמונה. מה? כן, נכון. אז זה הכוח להסתוות למצב, זה יש לכנסת ישראל, לכן היא נקראת השנה. מה? כן, לא, פשוט כשאני מצייר את עשר ספירות, תמיד זה עולם האצילות. עכשיו, בבניין, כשאנחנו מדברים, אנחנו חייבים לדבר על עולם. אז איזה עולם הוא המודל של כל העולמות? עולם האצילות. עכשיו, תמיד יש בתוך עולם, נגיד עכשיו אני בעולם האצילות, חלק שיכול לצאת מהעולם הזה החוצה כבר. איזה חלק יוצא החוצה מהעולם? כל החלק התחתון מיוחד המלכות. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה מתחיל ביניי. כן? אבל החלק התחתון, המלכות, יש לה אפשרות אפילו לצאת החוצה. היא יוצאת לרשות הרבים. סכנה. ובשבת היא חוזרת. בסדר? לכן אנחנו מקבלים אותה בחזרה. בקבלת שבת. המלכות חוזרת ונכנסת אל תוך עולם האצילות. והיא מסעירה רווח בינה לבין עולמות החיצוניים. וזה בהלכה 2000 אמה של תחום שבת. בסדר? היא שושנת העמקים, והיא מביאה את צערה בפני המלך. עכשיו היא באה ואומרת למלך, והבנתי, שהיא בצער. כלומר, ירדתי למטה, אף אחד לא שם לב אליי, אף אחד לא דואג אליי. כשמדברים על גאולה, מדברים על גאולה של הנשים, לא מדברים על גאולתי, אומרת המלכות. כן? וצריך לחשוב כך. גם היום, כשאנחנו מדברים על גאולה, אנשים רוצים גאולה בשביל מה? בשביל לפתור את הבעיות שלהם. אנשים שלומדים, יודעים שהגאולה היא בשביל המלכות. קודם כל, בתוך הגאולה של המלכות, תהיה להם גם גאולה פרטית. אז זה המלכות, כנסת ישראל. נכון, אז זה נקרא כנסת ישראל, זה המלכות. עכשיו היא אומרת לבעלה, שהיא בצער. אז לכן היא אומרת, אני חבצלת השרון, אני אישה גדולה מאוד, אני חשובה מאוד, נקראת חבצלת השרון. אבל הבעיה זה שאני משושנת העמקים ירדתי למטה, אף אחד לא שם לב אליי. זה מה שהיא אומרת לפני המלך. והוא, המלך, משיב לה דרך ריצוי ואהבה. אז המלך לא אומר לה, לא אכפת לי, תעשי מה שאת רוצה. הוא בא ועכשיו אומר לה, הוא רואה שהיא בצער, הוא רואה שהיא בדאגה. והיא עכשיו מביאה צער לפניו, אז הוא צריך להתייחס לצער הזה. והוא אומר לה, כששנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. זה המשך. זאת אומרת, אני יודע, אומר לה המלך, שאת שושנה, ואת יודעת מה? כל הבנות ביחס שלייך זה כמו קוצים. קוצים. חוכים. כן? דברים שאין להם חשיבות. זאת אומרת שהמלך מדבר אל אשתו ונותן לה כבוד. הוא אומר לה, אני לא מסתכל על שום אישה אחרת. כל הנשים בעולם ביחס אלייך הם כמו חוכים, כמו קוצים, כמו דרדרים, ואת שושנה בתוך כל הקוצים האלה. זאת אומרת שעכשיו הוא נותן לה חשיבות, הוא מעלה אותה מעלה מהדאגה שלה. לכן הוא אומר לה, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. שכל המלכויות נחשבות בעיניו כחוכים, קוצים ודרדרים. והיא, כנסת ישראל, לבדה נחשבת כשושנה. רק עד שושנה. כיוון שרואה אותה תמיד כפי שהיא בפנימיותה. זאת אומרת, התשובה של המלך עכשיו, ביחס למלכות, היא אומרת לו, תסתכל, אני למטה עכשיו, אף אחד לא שם לב. הוא אומר לה, אני אף פעם לא רואה אותך למטה או למעלה. אני רואה אותך איך שאת בפנים. ובשבילי, מה שאת בפנים, אף פעם לא משתנה. זאת אומרת שאת בשבילי נשארת תמיד האחת והיחידה. את שושנה וכולם חוכים ביחס אלייך, ואף אחד לא מסתווה, לא מגיע בכלל למדרגה שלך. לכן אומר לה הקדוש ברוך הוא בדרך פיוס, אני אוהב אותך למרות העליות והירידות, כי אני מסתכל על מה שאת, לא איפה את נמצאת היום, אתמול, מחר. וזה בדרך כלל האהבה האמתית שאינה תלויה בדבר. כי אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אבל אהבה שאינה תלויה בדבר, היא אהבה שבעצם נוגעת לפנימיות, לתוכן. אני אוהב אותך, אני לא אוהב את המעשים אולי, אבל אותך אני אוהב. לא משנה איפה את נמצאת. את עכשיו למטה, אולי את בבוס. אבל הבוס הוא רק חיצוני. אני מסתכל על פנימיותך. אני יודע מי את. זה מה שאומר לה המלך. תמיד בקדושה ובתהרה. זאת אומרת שהוא מחזיר לה את הכבוד. היא רוצה לשמוע את זה. כן, הייתה רוצה לשמוע, כן, תמיד שהיא חשובה בעיני בעלה. ועוד, שמי שמסתכל על השושנה כשהיא בין החוכים, כן, ההסתכלות הזאת, על השושנה הזאת, כשהיא בין החוכים, כלומר, בעולם של קליפות מסביב, בהכרח הוא שמשיח דעתו מכל מה שמסביב, הוא מתמקד בשושנה בלבד. כלומר, מה זאת אומרת? מה אומר להקדוש ברוך הוא? אני מסתכל עלייך, אני רואה רק אותך. כל השאר, אני בכלל לא מסתכל על זה, זה לא עולה. אין לזה בכלל מקום, אין לזה קיום. תשימו לב, כשאתם הולכים לראות פרח, שושנה, כל מהקוצים שיש מסביב, אתם לא מסתכלים על זה, למה? העין מתמקדת דווקא על השושנה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא שאני בעצם משיח דעתי מכל השאר, אין לי ריכוז על כלום חוץ ממך. וזו כוונת השם יתברך לומר שאהבתו לישראל היא בהסך הדעת מכל אומות שבעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כן, כנסת ישראל זה אנחנו, זה הסורת שלנו. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו לפי פנימיותנו ולא לפי מה שאנחנו עושים. מזל. זאת אומרת שהוא אוהב אותנו למרות מה שאנחנו עושים. אהבתי אתכם, אמר השם. מה זה אהבתי אתכם? זה מין אהבה רצופה. תוכו רצוף אהבה. מה זה רצוף? לא רק שיש לו רצפה, אלא רפת של אהבה, שלא נגמרת אף פעם, לא מסתיימת. איך יכול להיות אהבה שאיננה מסתיימת? אהבה שאינה תלויה בדבר. אפילו בטל דבר, כן, האהבה נמשכת. ולכן, גם כשאנחנו חוטאים, אנחנו עדיין נמצאים באותה מדרגה בשביל קודש הברוך הוא. אז צריך תיקון של החטאים, אבל לא מאבדים את הקשר בינינו. ולכן, יש הפך הדעת מכל האומות שבעולם מסביב. יש התמקדות על כנסת ישראל. כמו שיש התמקדות על ארץ ישראל, עיני השם אלוהיך בא. מה זה בא? גם במלכות, ארץ ישראל נקרא גם מלכות, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה זה שנה? שינוי. למרות כל השינויים, מראשית השינויים עד אחרית השינויים, בשבילי זה לא מביא כלום. עיני השם אלוהיך בא. לא עליה, בא. יותר חזק. אני מסתכל, אומר הקדוש ברוך הוא על העולם, מתוך כנסת ישראל. אם זו כנסת ישראל, העיניים של הקדוש ברוך הוא הם מפנים לחוץ. לא מלמעלה מסתכל עליה. האם זה מובן מה שאני אומר עכשיו? זאת אומרת שאם ניקח כדוגמה את ארץ ישראל, העיניים של הקדוש ברוך הוא לא נמצאות בשמיים ומסתכלים על הארץ, אלא הם בתוך הארץ, ומתוך ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל העולם. זה בא, בפנים, בפנימיותה. שכולם כחוכים בעיניו, כן, כל השאר. זה הבניין שבעצם אנחנו רואים תמיד. וזו כוונת השם יתברך לומר שאהבתו לישראל היא בהפך הדעת מכל אומות העולם, וכולם כחוכים בעיניו, והוא סוד הדבקות בישראל. יש פה עניין של דבקות בהפך הדעת מכל הברואים. כלומר, כשיש דבקות אמיתית, לא רואים אף אחד אחר. רואים רק את הדבר שאני מתמקד עליו עכשיו. אדם שהוא במדרגה של חולה אהבה, כן, כמו בשיר השירים, כחולת אהבה אני, מה זאת אומרת? שאין מישהו אחר לא קיים בעולם. זה נקרא חולה. כמו שאומר הרמב״ם, כשחולים באהבה, אז תמיד חושבים על אותו אדם. לא יכולים לאכול, לא יכולים לישון, כן, כך הוא אומר. וסוגה בה תמיד, אומר הרמב״ם, כן, הולך, אין לו חסק לשום דבר, כי כל הראש שלו, כל הלב שלו, כל הגוף שלו בשבילה. זה היחס שיש בין קודש הבריחו לכנסת ישראל. צריך להבין את זה, עד איפה הדברים מגיעים. לזה חשוב ללמוד את שיר השירים, כדי לדעת כמה הוא אוהב אותנו. זה סוד הלימוד, כן? אם הייתי צריך לסכם את כל הלימוד של שיר השירים, זה הדבר הזה. להעלות, להציף, להבין, להפנים כמה יש אהבה בינו לבין עם ישראל. כמו שכתוב, רק אתכם ידעתי מכל מספחות האדמה. רק אתכם. מה זה ידעתי? דיבור. כן, דעת. רק אתכם ידעתי מכל מספחות האדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא הייתה לי אישה אחרת. אף פעם אני לא חושב על אישה אחרת, כלומר על אומה אחרת. רק עלייך כנסת ישראל. סיפור אהבה גדול, שזה בעצם כל שיר השיר. מכל מספחות האדמה. ולכן אמר, רעייתי. ככה הוא קורא לה. כי אהבתו אל ישראל היא בבחינת רעיה, ולא רק אהבת האב אל הבנים. אם זה היה רק יחס של אבא לבן, אז זה בסדר, זה טבעי. כלומר, אני אוהב את הילד שלי, למה? כי הוא בא ממני. אבל אין לזה עניין של משיכה ובחירה. אני לא בוחר לאהוב את הבן שלי, אני פשוט אוהב. כאן, באיש ואישה, וחתן וקלה, יש בחירה לאהוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. זה משהו אחר. זו מדרגה שיש בה בחירה, שהקדוש ברוך הוא יכול לראות אישה אחרת, אבל הוא לא זז מאותה אישה. למרות שיש הרבה נשים, אולי אפילו יותר יפות. בוודאי, הם לא רצו לסגור, הם רצו לגנוב את המדרגה הזאת, כאילו עם ישראל עזב, כן, הקדוש ברוך הוא עזב כבר את האהבה הזאת, היא איננה כבר, ויש ישראל חדש, וירוש ישראל. כן, אצלם זה היה וירוש. נכון, נכון. לא מבינה. לא אמרתי שזה שום דבר, זה המילים שלך. אני מדויק במילים. לא אמרתי מילה כזאת. אמרתי שהקדוש ברוך הוא מתרכז, מתמקד על כנסת ישראל, וכל השאר נמצא כחוכים ביחס לזה. מה זה בגוף האדם ישראל? הלב. הלב. ישראל בעולם כלב, כן, האומות. זאת אומרת, שמהו האיבר המרכזי בכל הגוף? עוד פעם, שלא יובן שהקדוש ברוך הוא מזלזל באומות העולם. אין זלזול באצבע הקטנה או באוזן. אבל המרכז של כל החיים זה הלב, וישראל דומים ללב. בוודאי, בוודאי. הכל מתפרק. הכל מתפרק, נכון, נכון, נכון. מה? בוודאי. אבל ממי הוא מקבל את זה? מהשושנה. זאת אומרת שכל הכוחות באים מאותה שושנה, ובתוך פרט קטן יש את כל הפרטים שאנחנו מלמדים עכשיו. עד אין סוף, כמובן. אלא, עוזב את הבחינה של אבי ואמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס אלינו כאהבה של אבא לבנים, אלא עוזב את המדרגה הזאת. כמו שכתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זאת אומרת, אם הוא היה מתייחס לאהבה של אבא ואמא ביחס לבן, אז האהבה הזאת היא בלתי בכירית, היא אהבה אוטומטית. כאן הוא עוזב את המדרגה של אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? חוכמה ודינה. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא לא אוהב אותנו בגלל חוכמה, בגלל שהוא מבין. לא. הוא אוהב אותנו בגלל שיש לו חסק בנו. חסק זה למעלה מחוכמה ובינה. יש לי חסק, אני לא יכול להסביר את זה. בך חשק השם אלוהיך. החסק הוא למעלה מהיגיון. כלומר, אהבת השם לישראל היא למעלה מכל היגיון מחוכמה ובינה. סליחה? אפילו יותר גבוה. כן. לכן על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. זה לא זה. ודבק באשתו. אני מתרגם את זה לחיים שלנו. אהבת איש לאשתו, אסור לה שהיא תהיה אהבה הגיונית. אתם מבינים מה זה אומר? אם אני אוהב את אשתי בגלל 1, 2, 3, 4, 5, זאת לא אהבה. זה שותפות. מצאתי איזו אישה אחת שיכולה להביא לי ילדים, היא גם כן יכולה קצת לעבוד, לקחתי אחת קצת יותר בריאה, יודעת לעשות דברים, זה לא אהבה, זה לא ככה. אנחנו לא מדברים על זה. זאת אהבה שהיא למעלה מחוכמה ובינה. זאת הבחינה של אבי ואמו, שזה לא אהבת ישראל. בנים אתם לשם אלוהיכם? לא. ודבק באשתו והיו לבשר אחד, כן. זאת המדרגה. והסך הדעת אינו רק בתחתונים. כלומר, אין כאן הסך הדעת בתחתונים, בעולמות האלה. כלומר, אומות העולם שנקראות בשם חוכים. אלא, מסעות, תסתכנו את זה, החידוש הוא שיש הסך הדעת גם בעולמות העליונים. שכביכול עוזב הוא את מסקנו למעלה, שהוא בסוד בנות, כלומר שעוזב את אהבתו למלאכים הנקראים בנים, בנים ובנות, המלאכים נקראים בני אלוהים, כי אהבה זו היא מצד יצירתם, כמו בנים, והכל כדי לרדת ולתקון עם ישראל בחינת רעייתי, בהסך הדעת מכולם. זאת אומרת, מה שאמרתי מקודם, שהקדוש ברוך הוא מסתכל ומתרכז על ישראל, זה בעולם שלנו. פה החידוש, שגם בעולמות העליונים זה ככה. בעולמות העליונים יש מלאכים. המלאכים נקראים בנים, בני אלוהים. הקדוש ברוך הוא עוזב את המלאכים בשביל לרדת לסכון עם עם ישראל. עד כדי כך שהמלאכים שואלים שאלה. איזה שאלה המלאכים שואלים? היה מקום כבודו לארצו. המלאכים מחפשים את הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? ומה אנחנו אומרים? מלוא כל הארץ כבודו. הוא כאן. אנחנו יודעים. אז מה עושים המלאכים? מחפשים שעם ישראל יעשה פעולה כדי שהם יעשו פעולה אחר כך. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בקדושה. איך אומרים? ככתר יתנו לך, השם אלוהים, מלאכים המון מעלה, עם עמך ישראל. מה זה עם? קודם כל אנחנו עושים, ואז המלאכים עם, הם באים איתנו. מסכים פעולה עם מה שקורה כאן. כלומר, איפה נמצא הקוצה בריחו יותר? בעולמות העליונים או כאן בעולם שלנו? כאן בעולם שלנו. וכשאנחנו מדברים עם עצמנו, אנחנו חושבים שהוא שם. זאת הבעיה שלנו. הדברים הכי קרובים אלינו, בגלל שיש לו כל כך הרבה צניות, כל כך הרבה צמצום, כל כך הרבה העלם, שהוא נותן לנו להיות כאילו אני יש. אני חי לבד, מה? אני בעל הבית פה. אף אחד לא מפריע לי. זאת הצניות של הקדוש ברוך הוא. ואז בעצם אני לא מבין. אני חושב שהוא שם אולי באיזשהו מקום. לא. צריך להפנים את הדבר הזה, להבין אותו טוב טוב, זה מה שהולך להתגלות בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? כשמבינים שבעצם מלא כל הארץ, איפה? פה, כבודו, בעולם הזה. זה נקרא תחיית המתים. אותו דבר בקשר לגוש, לגוף ולנשמה. איפה אנחנו חושבים שיש יותר חשיבות, בנשמה או בגוף? בנשמה. טעות. אותו דבר, הגוף יותר חשוב מהנשמה. כי גם לגוף עצמו יש אור שהוא גנוז. שמעתם פעם על האור הגנוז? זה אור גנוז של מה? של הגוף, לא של הנשמה. כשהגוף, כמו המלכות במדרגה של עמקים, ירד לעומק, אנחנו לא מבינים. אז בסוף העבודה, מה השלב האחרון שכולם מחכים, אחרי ביאת המשיח והכל? תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? למי נותנים כבוד? לגוף. יפה. אם זה היה רק נשמה, לא צריך תחיית המתים. זאת אומרת שכל העניין זה להבין איפה הקדושה שבחומר בסופו של דבר. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה כאן? וזה נקרא מלכות, כן, ומלכותו בכל מסלה בתחתונים, בעולם הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה, איפה? בתחתונים. בעולמות שלמטה. זה החידוש. לא להתבלבל. אז גם הוא עוזב את המלאכים כדי לבוא אלינו. כמו שכתוב על אסתר המלכה, שהיא רמז לכנסת ישראל, כן? בסיפור של פורים, תמיד, כל הסיפורים של התנ"ך, המלכות הזאת מופיעה בדמויות שונות. במגילת אסתר, מי זאת המלכות? אסתר. למה קוראים לה אסתר? בגלל שהיא בעולמות שלא רואים אותה. מסכנה, אף אחד לא שם לב אליה, עד שבסוף היא יוצאת. אותו סיפור. ובהגיע, ככה כתוב במגילת אסתר, ובהגיע תור אסתר לבוא אל המלך, כי אסתר עולה בגמטריה כמניין שושנה, תשימו לב, הגמטריה של אסתר זה שושנה, אותו דבר. זאת אומרת שכשהגיע התור של אסתר לבוא אל המלך, מי זה המלך עכשיו? זה לא החסדרות. במגילת אסתר שלא כתוב המלך החסדרות, זה הקדוש ברוך הוא. אז לבוא אל המלך, הגיע הזמן לחיבור. אזי נחשבת, כן, נכתבות, סליחה, כל המלכויות לאומתה ככוחים. כמו בסיפור, החזרות שהוא רואה את אסתר, הוא כבר חושב על כל הבנות שהוא ראה, והוא שוכח את כולם. מה קרה? הוא מסתכל רק על אסתר, נגמר. ולה לבדה ראויה המלכות, כי היא גילויו של המלך. היא יודעת לגלות את המלך. אז המלכות אצלה. והוא סוד לבוא אל המלך. זה נקרא ביאה. כי הוא תפקידה העיקרי, לבוא אל המלך. כנסת ישראל צריכה לבוא אל המלך, לגלות אל המלך, לעלות למדרגה של מודעות מה קורה בעולם שלנו. להעלות את מדרגת העולם שלנו לערך האלוהי שלו. ולא לחיות את העולם הזה כעולם חיצוני, זרוק, שאף אחד לא שם לב. ועמידתה בין החוכים, כלומר, למה השושנה נמצאת בין קוצים ודרדרים? למה? אז מצד אחד זה מגן על השושנה. כשרוצים ללכת לקטוף אותה, איי, 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 כולם נלקסים. זאת אומרת שאותם קוצים שמסביב, הם בעצם עושים פעולה כפולה. מצד אחד זה חוכים, ואז יש לשושנה הזאת ריח טוב. תשימו לב, אם אין קוצים מסביב לשושנה, אין לשושנה ריח. ואם יש קוצים, יש לשושנה ריח. עכשיו אתה רוצה לקטוף אותה, אתה נעקץ, אתה נשרט. זאת אומרת שאי אפשר להיכנס, להכניס את היד כדי לקטוף אותה. ועמידתה בין החוכים היא כדי לשמור על בניה שלא יחלו בגלותם בין האומות. זאת אומרת שהיינו בגלות, היינו יכולים להיעלם שם, ללכת לאיבוד. איך נשאר אותנו, איך נשארנו עדיין עם ישראל במשך 2,000 שנה? זה סוד. איך? והיא סובלת ומצטערת עד שהמלך הקדוש יוציאם מבין הקוצים. אז אנחנו בין הקוצים שם, עד שאנחנו יוצאים החוצה וחוזרים לבית. והקדוש ברוך הוא משבח אותה. כן, תשימו לב, יש כאן הרבה רמזים. מה צריך לעשות בבית. והקדוש ברוך הוא משבח אותה בכינוי שושנה. והיא משבחת אותו בכינוי תפוח. כמו שכתוב, עוד מעט נראה. כן, כתפוח בעצי הים, כן, דודי בין הבנים. זאת אומרת, הם מדברים בקודים של אהבה. שושנה שלי, תפוח שלי, כן? היום זה נראה לנו, כן, צריך להבין איך נראה מה זה התפוח הזה. קוסים. ממה? גם אני לא מבין מה שאת אומרת בפרסטית. יש לנו בעיה של דיקטורת.
יש
ריח. אתה תפוח. לא, היא אומרת לו, אתה תפוח. הוא אומר לה, את שושנה. בסדר? היא שושנה, הוא תפוח. בעצי היער. זה משהו אחר. נכון, נכון. ונראה הפירוש כמובא בשפת אמת, שבימי המעשה, כלומר בששת ימי המעשה, בשבוע, עבודת כל איש ישראל היא בבחינת שושנה בין החוכים. עכשיו אני חוזר למטה, כמו שאמרה הגברת, איך זה מדבר אלינו. בימות השבוע, מה אנחנו עושים? אנחנו בתוך העולם הזה, נכון? ובעולמות של קליפות אפילו לפעמים. אנחנו יורדים עמוק עמוק. יוצאים מרשות היחיד ועושים לרשות הרבים. אז יש לנו עבודה גדולה מאוד של מה? ששושנה בין החוכים. כמו בגלות. כלומר, שבת וימות השבוע זה כמו גאולה וגלות. אז כל שבוע אנחנו בעצם יוצאים שישה ימים לגלות. וחוזרים יום אחד לגאולה. יום שכולו שבת. והמיידעים עצמם למצוא הערות הקדושות, כן? הערות קדושות גם בימי המעשה. זאת אומרת, אנשים שלא מחכים רק לשבת כדי להרגיש את הקודש, אלא כל השבוע הם מחפשים את הניצוצות של האור עם פנסים, עושים עבודה רצינית גם בימות השבוע, כן, מה שאתם עושים עכשיו, באים ללמוד ביום רביעי, ביום חמישי. זה לא פשוט, יש אנשים שמעדיפים להישאר בשקט, חם בבית. אז אנשים שעושים את זה, זוכים אחר כך בשבת למה? לגילוי האורות, כן? לגילוי האור הרמוז בתפוח, כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים. זאת אומרת, מי מסוגל לתפוס תפוח בשבת? דרך אגב, זה סגולה, לאכול תפוח ביום שישי בערב. כן? אחרי האוכל, יש סגולה לאכול תפוח. זה סוד הזיווג. עכשיו, זה עונה, כן? עונתם של תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת. זה סוד, זה אכילה, אכילת התפוח. כשאתה עובד בימות החול, אתה מסוגל ביום שבת לקבל את התפוח. תכף נראה מה זה התפוח. התפוח זה קודשא בריך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא תפוח. כתפוח בעצי היער, כן דודי, דודי זה הקדוש ברוך הוא הדוד, בין הבנים, עכשיו זה לא בנות, בין הבנים. אז מי מסוגל לקבל את דודי, לך דודי לקראת קלה, מי מסוגל לקבל את דודי, את הקדוש ברוך הוא, רק מי שעשה עבודה בימות החול. אם אתה מחכה רק לשבת, בסדר, אתה במדרגה שאתה אוכל חצי תפוח, כן, או רבע תפוח. מי שבאמת אוכל את התפוח ביום השבת, זה בעצם מי שעבד כל השבוע, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כן? ולא יאכל אותה בשבת. אז במדרש רבה, כן. חקל. חקל תפוחים. מה זה חקל? שדה. היא השדה של התפוחים, אבל הוא התפוח. כלומר, איפה גודל העץ? בשדה. היא הקרקע. לכן האישה נמצאת קרקע של האיש. אישה נקראת קרקע העולם. אדם שאין לו אישה, אין לו קרקע. ככה כתוב. במדרש רבה, בויקרא רבה, כף ג' מה שושנה זו אינה אלא לריח, כך לא נבראו צדיקים אלא לגאולתם של בני ישראל. כך אומר המדרש. כלומר, מה זה הצדיקים בעם ישראל? זה כמו השושנה עם הריח שלה. כלומר, שרואים צדיקים בעם ישראל, הם בעצם הגילוי של השושנה, יש להם ריח. הצדיקים יש להם ריח טוב. למה יש להם ריח טוב? כי מגלים לעם ישראל, מרימים אותם למדרגה של גאולה. לא מכניסים אותם יותר לגלות, אלא מושכים אותם כל הזמן מן הגלות ומעלים אותם לגאולה. זה מה שעושה בעצם השושנה. סליחה? ריח זה רוחני. כן. אבל זה חוש שעולה ממטה למעלה. זה עולה למוח. כלומר, אני שואב מהעולמות התחתונים ומרים למעלה. זה הכוח של הריח. לכן זה החוש היחידי שלא נפגם בחטא את הדעת. כל החושים נפגמו שם, להזכירכם, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ותיקח מפריו, חוש המישוש, ותשמע לכל הנחש, ותאכל. זהו. אבל לא כתוב שהיה שם ריח. החוש הזה נשאר טהור. איזה חודש בשנה הוא כנגד חוש הריח? לכן בית המקדש השלישי ייבנה במר חשבן. ככה כתוב בספרים הקדושים. פירוש, הנה ידוע כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, בשביל עושה רצונו שנקראו ראשית. מי זה נקראו ראשית? ישראל, צדיקים. תעמי כולם צדיקים. אנחנו נקראים ראשית, נכון? בשביל ראשית, ישראל שנקראו ראשית. וכל מיני הברואים מתעלים בעליית האדם, וכל מיני מאכל יש להם עלייה על ידי איש מעושה רצונו האוכלם. כלומר, כשאני הולך לאכול, אני עושה, מה אני עושה בעצם? אני מעלה את כל העולמות. אני לוקח עגבניה ששמחה בתוך האדמה, לקחתי אפר שעבר לצומח, אני עכשיו יושב, אני אוכל בשר, עגבניות, מה אני עושה? אני מעלה את כל העולמות. בתנאי ש... אני אומר אחר כך דברי תורה. כלומר, אם אני אומר דברי תורה על השולחן, או אחרי שאכלתי, זה בזכות מה? בזכות כל האוכל שאכלתי. אשרי העגבנייה שהפכה להיות דבר תורה. כן? זה בדיוק מה שעשיתי. לקחתי את העגבנייה, העליתי אותה למקום גבוה. זה הברכות. בוודאי, כן. שעולים לבחינת דומם, צומח, חי, לבחינת מדבר, והיינו כשאדם האוכלם עובד את השם יתברך בכוח האכילה ההיא. ובשושנה שעיקרה לריח, עכשיו השושנה אמרנו שהעיקר שלה זה לריח, על דרך זה העלייה שלה. וכוונת המושג עלייה הוא לעלות למקור, זאת אומרת לגלות את הסוד הפנימי. כך ישראל על ידי המצוות ומעשים טובים, מרוממים את החומריות לעלות ולהתדבק באור עליון אין סוף ברוך הוא, ומעלים כל הדומם והצומח והחי עמהם. והוא סוד הסתרת המעשה החומרי כדי לגלות את נשמת החומר עצמו. אני מוריד, מסיר מהחומר את המעשה החומרי, הגס. מעשה זה מעשה עוטף. בסוד לכי מעשי את עצמך. מה? זה אותו דבר. נכון. את פירשת עד היום, מיישם מיעוט. אני עכשיו נותן לך חידוש. יפה. לכי מעטי, לכי תחסי את עצמך. ומכל שכן, הצדיקים אשר בעת עשייתם את המצוות ומעשים טובים, ממש מסירים את הכיסוי שמסתיר את נשמת החומר, תשימו לב, נשמת החומר, נדבקים ממש בו יתברך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להסיר את החומר כדי לגלות את הנשמה שבתוך החומר. זאת העבודה של הצדיקים האמיתיים. לכן יש לנו מצווה לבוא לארץ ישראל ולא לגור בצרפת או באמריקה. למה יש לנו מצווה לבוא לגור בארץ ישראל? כי כאן אנחנו מגלים את האלוהות שבתוך החומר. כן? למה לא?
יש לנו
לא. כן, הגרעין הפנימי האמיתי. לכן יש קדושה צבאית רק בארץ ישראל. אין קדושה צבאית, אין סמיטה בחוץ לארץ. למה אין סמיטה בחוץ לארץ? כי הפירות שם לא קדושים. פה יש קדושת הפירות בארץ ישראל. זה אומר דרשני. כן? למה? כי יש קדושה בתוך החומר עצמו, והוא מתגלה במקום שהקדוש ברוך הוא בחר. מה שושנה זו עולה על שולחן מלאכים? תחילה בסוף. כך ישראל הם. הן בעולם הזה, והן הן בעולם הבא. מה שושנה הזאת עולה על שולחן מלאכים? ככה כתוב, תחילה בסוף. זה המשך המדרש. פירוש. הנה אמרו חז"ל, מהי עולם הבא? העולם שכבר בא. לא עולם שיבוא, עולם שבא. כבר. מה זה כבר? ראשי תיבות, כתר, בינה, ראשית. ששם שורשי נשמות ישראל, שעלו במחשבתו של הבורא, קודם כל יש כתר, כן? החוכמה והבינה מתגלים בבינה, והכל מתגלה בראשית, שהיא בעצם המלכות. ראשית חוכמה, יראת השם. ששם שורשי נשמות ישראל, במלכות, שעלו במחשבתו של הבורא תחילה. ומה שהיה בתחילת המחשבה, הוא אשר עתיד להתגלות בסוף המעשה. אז אם ישראל עלו במחשבה תחילה, מי יתגלה בסופו של דבר בעולם? עם ישראל. הלב של האומות. עוד פעם אני חוזר, שלא יהיו מובנים דברים לא נכונים, לא בשביל עם ישראל לבד, אלא בשביל האומות. כאמרתי מקודם, שבעצם יש עיקר לגאול את מה? את הגוף. מי זה הגוף בעולם שלנו? אומות העולם. מי כבר נגאל? ישראל. מי עוד לא נגאל? אומות העולם. אז יש לנו עכשיו עבודה לגאול את האומות. כן? לכן כתוב למען ידעו מישראל, ולא למען ידעו ישראל. מה זה למען ידעו מישראל? מי זה מישראל? כן. מי צריך לדעת? מישראל, אומות העולם. אז יש לנו עבודה רצינית מאוד לגאול את העולם עכשיו. כל אומות העולם מקנות בעם ישראל, כי עם ישראל כבר נגאל במצרים והם עדיין לא. נתנו לנו איזה מין דוגמית קטנה. ערב רב, כי אתה איתנו. אבל זה עדיין עוד לא הגאולה. זה היה רק גשר בין מה שהיה לבין מה שיהיה. זה מה שהבין יוסף הצדיק. כן, יוסף הצדיק יש לו את הכוח הזה להיות הגשר בין עם ישראל לבין אומות העולם. והעולם הזה הם סביבת ימי הבניין. כן, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות, עבודת האדם. וכפי עבודת השם יתברך בעולם הזה החומרי, כן, איך אני עובד את השם בעולם הזה, כך משפיע רב טובו ממעלה למטה. אז הקב"ה הוא נותן לי בשבת לאכול מהמדרגה העליונה יותר. ואדם שהוא יתברך בלי סוף ולט לצייר בשום אות וניקוד, כלומר אני לא יכול להגדיר את הקדוש ברוך הוא לא באותיות ולא בשום דבר. עם כל זה, מאהבת ישראל עם סגולתו צמצם עצמו כביכול להיותו נמשך באותיות וצירופי שמות הקדושים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול, הוא צמצם את עצמו ונתן לנו אותיות ושמות. מה שלא קיים בכלל. זה חידוש. רק אצלנו זה יהיו כבף, כשם אלוהים, שבדנות. אין את זה אצל אומות העולם. מאיפה זה יעשו השמות האלה? זה צמצומים וגילויים של הקדוש ברוך הוא בצורה של אותיות. למה הוא עשה לנו את זה? הוא מביס את עצמו כדי שיהיה לנו קצת גישה, קצת מגיעה. להעיר ולהשפיע להם דרך עבודתם. ונמצא שישראל הם הציר המחבר בין העולמות, בין העולם הזה לעולם הבא, כלומר החוץ והפנים. להמשיך שפע מבריכה עליונה יודקה לבבקה, כלומר יודקה לבבקה. אנחנו עם ישראל מחברים בין העולמות כדי שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אחדות שלמה. אני ממשיך במדרש. מה ששנה זו מתוקנת לשבתות וימים טובים, כך ישראל מתוקנים לגאולת מחר. פירוש, היינו ברמח, מחר זאת להיות רמח, רמח איברים. רמח איבריו וששגידיו. נגד רמח מצוות, 248 מצוות עשה, ו-365 מצוות לא תעשה. רמח ושצה. זו גאולת מחר, זה נקרא גאולת מחר. כלומר, מה זה גאולת מחר? שעל ידי בירור הרמח, המחר, מצוות, עשה, לקיים מה שאפשר בפועל, על ידי זה אנחנו בעצם מקדמים את הגאולה של מחר. אמר רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, כשהייתם במצרים, הייתם דומים לשושנה בין החוכים. הנה, זה הסוד. איפה היינו כבר כשושנה בין החוכים? תמיד כשעם ישראל נמצא בגלות. איפה זה שורש הגלויות? אב טיפוס או אם טיפוס, מצרים. וכנסת ישראל מסבחת את הקדוש ברוך הוא, מכנה אותו תפוח. אני חוזר, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. כי יש לתפוח ג' קווים. ג' קווים. קו ימי, קו שמאל, קו אמצעי. איך זה מופיע בתפוח? מראה נאה, התפוח זה יפה. כי צבעי התפוח מרהיב עין, ויש לו ריח טוב, וטעם נפלא. זאת אומרת, יש לו ג' קווים. הוא גם יפה, הוא גם טעים, וגם יש לו ריח טוב. רמז לקומה שלמה, עין, חותם ופה. בעין יש לו מראה יפה, חותם ריח טוב, ופה טעם טוב. חוכמה, תפארת ומלכות, בספירות. ראש, תוך, סוף, בחסידות. כן, תמיד ג' קווים. ראש, תוך וסוף. או חבד, חגת, נאי. לכן התפוח רומז על בניין שלם, וזה בשונה משאר אילני סרק, שיש להם רק המראה בלבד, בלי טעם וריח. כלומר, עצים ביער, הם יפים אולי, אבל אין להם ריח, אין להם טעם. והמלך הקדוש, הנה חוכמתו חיה ופועלת, הוא מחדשת את המציאות בכל רגע. והוא סוד הקומה השלמה, שמתחילה מחוכמה, ועוברת דרך התפארת, עד התגלותה במלכות, זה נקרא ג' קווים, כמו התפוח, שהוא יש לו שלוש מדרגות. וזהו עובדת האמת האלוהית של אלוהי, סליחה, עבודת האמת האלוהית של אלוהי ישראל, שכל מה שיש בכוח והאצילות, יורד ומתגלה בתחתית העשייה, כי הכל אחד. ולהבדיל אלף הבדלות, וכל אלוהי העמים, אלילים. כמו אילני סרק שאינם עושים פירות כי אין בינם זיווג. למה אין פירות? באילני סרק כי אין זיווג. זיווג מוציא פירות. אם אתה רואה עץ שאין לו פירות, זה בגלל שאין זיווג עם העולמות העליונים. עם ישראל, יש לו זיווג לכן הוא מוציא פירות. ולכן בזיווג הזה יש תפוח. ומסיבה כנסת ישראל ואומרת, עכשיו כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא תשובה, כתפוח בעשה היער כן דודי בין הבנים, ואני בצילו חימדתי ויצרתי. סוד חתל תפוחים, כן? שדיברת עליהם, קדישים בסעודת ליל שבת. זאת אומרת, אנחנו במלכות, בסעודת ליל שבת, בשדה של התפוח הזה, שאפילו בזמן הגלות שאין זיווג שלם, הנה המלכות בקדישה יושבת בצילו של המלך הקדוש, והוא פורס כנפיו עליה בכל הזמנים ובכל המקומות, כיוון שהיא מסתוקקת לקרבתו. זאת אומרת שעם ישראל, אפילו בגלות, עצם העובדה שהם רוצים להיות קרובים למלך, הקדוש ברוך הוא כאילו מקיף אותם, שומר עליהם בזמן הגלות. כמו שכתוב, ואל אישך תשוקתך.
אבל זו כללה
אתה. מה הכללה? שמה, ואל אישך תשוקתך? כן. זה נראה כקללה, אבל זה לא כללה. כשהאישה חושקת בגבר שיש לה בבית, תאמין לי שזה לא כללה. זה הברכה הכי גדולה. הלוואי, על כל גבר שאשתו תשתוקק אליו. ותהיה לה תשוקה. כן? ועל זה חולם כל גבר. ברגע שיש דבר כזה, אז יש שלום בית. ברגע שכל אחד חושב שהוא יכול לחיות לבד בלי השני, אין תשוקה לשני, אז יש בעיה. ונמצאת היא מרוב ישיבתה בצל התפוח, כן? מה קורה לה? היא כל הזמן תחת הצל של התפוח. אז מה קורה לה? נכון. היא מתחילה להיות דומה לו. היא מקבלת ממנו את הצל, אז היא מתחילה להיות דומה לו. הנה נעשית כמו ודומה לו בסוד השוואת הצורה אליו. ולכן אמרו חז"ל בגמרא במסכת שבת דף פ"ח, למה נמשלו ישראל לתפוח? תשימו לב, פתאום ישראל יהיו תפוח. זה הוא התפוח. איך ישראל יהיו תפוח? אל תקדימו נעשה למשמע. זאת אומרת, הם הפכו להיות כמו, מה זה נעשה למשמע? אמרתי מקודם שהם לא. הקב"ה הוא לא יודע את ישראל בגלל שהוא שומע, בגלל שהוא מבין, בגלל שיש לו חוכמה, אלא בגלל שיש לו חסד. מה הם עושים? נעשה ונשמע. הם הקדימו את החיבור לחוכמה. גם הם עשו אותו דבר. כי ניצוץ של התפוח, מה זה הניצוץ של התפוח? הפרי עצמו, שהוא שורש הפרי, יוצא קודם לעליו. זה מדרגה שהיא מיוחדת בתפוח. אתם יודעים את זה. כלומר, כל העצים קודם כל יוצאים העלים ואחרי זה יוצא הפרי. בתפוח זה הפוך. הפרי מתחיל לצאת לפני העלים שלו. ולזה נמצאו ישראל לתפוח, כי מסורת נשמתם קדמו לכל העולם. זה הסוד, הם קדמו לעלים. מה? אבל מה זה הפרח הזה? הפרח הוא הפרי. אבל פה... הניצן עצמו הוא התפוח שיוצא לפני הכל. והתפוח זה מיוחד. וכאמור בירמיה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כי בדרך כלל, בבירור הפרי, יוצאים השיגים דרך העלים. קודם כל, לנקות. אז מוציא העץ, מוציא עלים, כדי לנקות את כל הלכלוך, את כל השיגים, בגדר של סור מרע, קודם כל. אחרי זה מתגלה הפרי עצמו, עשה טוב. אבל באילן התפוח הוא להפך, שמוציא קודם את הפרי ואחר כך את העלים. משמע שהפרי דוחה את השיגים לחוץ. זאת אומרת, אל תפוח זה הפוך. הפרי בעצמו זורק את כל מה שזר. והוא הסוד שהקדימו ישראל נעשה למשמע, שיעשו המצוות המעשיות, ועל ידי האור שיבוא להם מן המעשה עצמו, תידחה הקליפה ויוכלו לשמוע ולהבין פנימיות הדברים. זאת אומרת, מאיפה אנחנו מקבלים את האור? לא מהלימוד של המשמעת אנחנו חושבים, אלא מהמעשה עצמו. זה הסוד. כלומר, אנחנו מגלים את הנשמה שבעשייה, שבחומר. והדיאלוג שבין כנסת ישראל לבין דודה מראה את גודל אהבתם. כלומר, עצם העובדה שהם מדברים. הם מדברים. מה קורה בשיר השירים? יש חידוש. הם מדברים. זה זוג שעובד יפה. יש זוגות שלא מדברים. אדם וחווה לא דיברו. הייתה בעיה שם. הם לא דיברו. לא כתוב בשום מקום שאדם דיבר אל חווה. באמת, באמת, אתם חושבים שהם דיברו? בטח שהם דיברו. אז למה לא כתוב בתורה? כי כנראה שהם לא אמרו דברים מעניינים. התורה לוקחת רק מה שמעניין וכותבת. זה היה סתם. עובדה שם. עובדה שהתורה לא מגלה את מה שהם אמרו. התורה תמיד לוקחת רק את מה שחשוב. למשל, אדם וחווה, כמה ילדים יש להם? אתם בטוחים? קין, הבל וסת, זהו? זה מה שאני שואל אותך. אני שואל אותך, אל תשאלי אותי. למה לא מדברים על האחרים? כתוב ביוסף. להוליד בנים ובנות, אחרי שכבר היו קין, הבל וסת. למה לא מדברים? זה לא רלוונטי. זה לא מעניין אותנו, כי האנשים האלה לא עשו משהו חשוב בעולם. אתם מבינים מה הולך? כשמשה מדבר, אתם חושבים שכל מה שאמר משה זה רק מה שכתוב בתורה? לא. הוא גם יצא אצל החבר שלו עמרם, ושתה קפה. הלך בערב אצל החברה שלו, עם השכנים. למה התורה לא כותבת על זה? כי זה לא מעניין אותנו. התורה כותבת, לוקחת רק את המילים החשובות שמשה עשה וקידם את התהליך של הגאולה. זה מה שמעניין אותנו בחיים. זה מה שיקחו מכל אחד מאיתנו. אתם מבינים? כל אחד מאיתנו לוקחים ממנו, בסופו של דבר, מה נשאר מיואל? רק מה שהוא אמר שיקדם את תהליך הגאולה. כל השאר לא מעניין את אף אחד. וזה מה שיקחו מכל אחד מאיתנו. אתם מבינים מה אני אומר פה? צריך להיזהר כמה אחוזים של שטויות וכמה אחוזים של בניין. יש לכל אחד בכל יום. מה? כן. שיד לחוכמה שתיקה, לא מצאתי טוב. לגוף. אלא שתיקה. זאת אומרת שיש זמנים שצריך לדעת לפתוח. אבל יש זמנים שצריך לפתוח את הפה. נכון. איך יודעים? זאת העבודה של בירור בחיים. כי הוא התברך רואה את ישראל תמיד מצד פנימיותם, ולמרות ירידתם החיצונית ממשיך וקורא אותם בשם שושנה בין החוכים תמיד. וכן הוא מצד ישראל שמכבדים את המלך ומסבחים אותו בכינוי המתאים לו כתפוח בהצעייה. לפי שהתפוח משובח הוא מכל האילנות, והם כחוכים לעומתו. כלומר, האילנות. הוא מסובך הוא בין הבנים, כי התפוח מופיע בגימל גוונים. גם בצבע שלו יש שלושה צבעים. לבן, אדום וירוק. שזה בעצם כנגד הנהגת השם את העולם בחסד, גבורה ותפארת ורחמים. ועל כן היא אומרת, בצילו חימדתי וישבתי. דהיינו שחימדתי, יש לי חמדה, אני אוהבת לעשות את זה. לשבת תחת הצל שלך, להישב בצילו של זעיר אנפין והצילות, זה. ולא בצל אחר, אני לא רוצה ללכת אצל גבר אחר, אני רוצה את הצל שלך. שהוא המלאך מתת, מי זה הצל אחר? זה מלאך מתת, שהוא זד היצירה, זעיר אנפין בקומה תחתונה יותר, זד היצירה נקרא מלאך מתת, זה רק מי שלמד יכול להבין את זה, אני לא רוצה להיכנס, זה כבר נכנס יותר לקבלה. זאת אומרת, כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא במילים פשוטות, אני מעדיפה להיות בעולם האצילות, ואל תוריד אותי לעולמות אחרים, כי יש שם מדרגות אחרות של, של אותו גילוי, אבל בקומה יותר נמוכה. לא רוצה. אני רוצה להיות איתך. לא רוצה מלאכים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מלאך שילך לפנינו, מה מוסר רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? לא רוצה. אתה הולך איתנו? אם לא, אנחנו לא מתחדנו, לא רוצים שום דבר. אני לא רוצה מלאכים, לא רוצה שום דבר. רק אתה. זה מה שאומר כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. לא רוצה גבר אחר. אשר אמו נעשה הזיווג בימות החול, עם המלאך הזה מתת. בזמן הגלות, כלומר בקסה כאן, כן, או בקסה כאן, יש כאן שנובעת מתקוותה של כנסת ישראל לצאת מן הגלות ולחזור למקומה הראוי לה לפי מדרגתה. זאת אומרת עולם האצילות, ארץ ישראל, שבת. להסתופף תחת צילו של זה באצילות ולא לא תחת צילו של זה ביצירה. ורק אז תתגלה הבחינה השלמה של ופריו מתוק לחיקי. מה זאת אומרת ופריו מתוק לחיקי? מה זה חיקי? לחך. זאת אומרת שבעצם יש אכילה. אכילה זה לשון זיווג, זאת אומרת שהיא מרגישה את התענוג של החיבור כשהיא חוזרת למדרגה האמיתית שלה, לעולם האצילות, לארץ ישראל, כשעם ישראל נמצא בארצו וחוזרים לשבת. סוד הזיווג של זון, זכר ונקבה, שמניב פירות בשילוב עם זיווג דנסיקים, דחך וגרון, כי יש זיווגים עליונים שנקראים חך וגרון, זה נקרא זיווג דנסיקים, יש פסוק מיוחד וישלח יעקב לרחל, מי שיודע את הזיווג הזה, יש כוונות איך לכוון על הזיווג הזה דנסיקים. כידוע ליודעי חן, זה כבר עניין של קבלה, לא ניכנס לזה היום. על כל פנים, יש הרבה מדרגות שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, יש להם דיאלוג ביניהם, ולאט לאט אנחנו מנסים לתפוס כמה מהמדרגות האלה, אבל זה סיפור אהבה שאסור לפספס. תודה רבה.